שוב מדרש רבה, פרשת חיי שרה. השיעור יהיה לעילוי נשמת חמותי מרת דליה בת מרים, שהיום פקידת שנתה, ועילוי נשמת גרסיה בת חנה ורבקה בת מרים. אני לפי הסימון רציתי להתחיל פרשה חדשה, פרשה נונטט. זה ההתחלה של לפני שעבר ממנו בעצם משולח את אליעזר למצוא קלה ליצחק אבינו, אבל אז ראיתי שהקשר של הסימן האחרון הוא בעצם לפי אחד המפרשים קשור לסימן א' כאן, ואולי אומר שבעצם זה המשך אחד, ובעצם הפרשה מתחילה רק בהמשך, או שתת שייך לא', יכול להיות בעצם זה שייך, כלומר התת שלפנינו שייך לא', בהמשך. אז ככה יצא שכן צריך ללמוד את התת. לא, אז זה כל אחד. יש פה שתי, אם נמשיך הלאה, יש פה את הדף הבא. וכל אחד בעצם זה דף, במידה ועוד אנשים יצטרפו. אומר המדרש, ואחרי כן קבר אברהם. באמת הפרשה הראשונה של מדרש הבא באמת עסוקה בקבורת, בקניין מערת הכפלה, ובעצם בקבורת שרה. זה בעצם כל החלק הראשון היה המפגש של אברהם עם בני חת, עם עפרון. אז עד כאן עסקנו, הגענו לפה. אז פרשה נומחת סימן ת'. אומר הפסוק, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו. אומר המדרש, עד עוד הכתיב במשלי, אומר שלמה המלך, רודף צדקה וחסד, נמצא חיים, צדקה וכבוד. עכשיו, מה השאלה שעולה לפנינו? שלמה המלך בא ואומר שמי שרודף בחייו, רודף, כוונה שזה בעצם דבר של, שזו מגמת חייו. כלומר, פעולת הרודף זה בעצם אדם שחפץ מאוד להשיג את המטרה שעומד לפניו, ולכן הוא רודף אחריה. הרדיפה היא מראה כמה זה דבר שהוא חשוב לו, שהוא עסוק כל כך בלהשיג אותה. לכן תמיד תקחו את הפירוש של המילה מהמציאות הרגילה של הדבר. אדם, כך מעולם הטבע, שהחיה רודפת אחרי החיה הנוספת כדי לתרופה, אבל מה העניין של הרדיפה? הוא רץ אחריה, נכון? לא, יש לרוץ אחרי מישהו, רוץ איזה פעולה טבעית, פיזית של מהירות רגליים. אבל כשזה משהו רודף, משהו שבעצם עסוק בלהשיג את הדבר הזה. זה לא רק לרוץ אחריה. רודף אחרי הדבר זה אומר שכל מהותו בעצם מכונסת ועסוקה בלהשיג את המטרה הזאת. להבדיל, כלומר להבדיל בבני אדם, במקרה לא טוב, השלילי, זה רודף. רודף אחרי חברו להורגו.
מה, זה משהו כאילו שהוא גם קבוע?
לא עניין שהוא קבוע, פה בעצם הוא עסוק, המטרה שלו, העניין שלו זה לפגוע בחברו. חיית, אם אדם רץ אחרי חברו, נכון? אם הוא רץ אחרי חברו, לא הורגים אותו, נכון? אולי עושה את זה תחרות, איפה זה שהוא רודף? אולי הוא רץ אחר, והוא פשוט ההוא ראשון, הוא שני. מה אתה מגדיר את השני רודף? לא, רודף אחרי חברו להורגו, רואים שזה בעצם כל העניין שלו זה, לכן אני אומר זה דבר שהוא מוחלט, כי יש לי כל זה גם רץ אחרי חברו להורגו, כי רואו אותו פשוט רץ אחר עם סכין, זה לא שהוא נותן לו מוטיבציה. בצהל יש קצת כאלו מפקדים, קצת יותר זה שמריצים את החיילים עם כדורים בין הרגליים כדי שירוצו. שירגישו את זה, הפסיקו את זה, אבל אני שמעתי על מפקדים טובים, כלומר, טובים מאוד, שהיו עושים ככה לחיילים שלהם כדי לתמרן אותם. אין לי דעה בדבר הזה, אבל נראה לי ששמח שהוא קצת הפסיקו. איך תדע, יברח הכדור, לא חבל על החייל, שאתה זה, הוא מוריד לו רגליים בשביל לתמרן אותו. אבל למה זה מכונה בדברי חז"ל, רודף אחרי חברו להורגו? אבל אני חושב שאני מבין שהעניין של הרדיפה זה בעצם שאתה בעצם כל כולך בעצם עסוק בזה. זה מכוון מטרה מאוד. אז לכן אני עכשיו מזה בא להסביר. אז רודף צדקה וחסד, זה אומר שכל מה שהוא מחפש, תמיד, חפץ, רוצה, המעיינו הפנימי בעצם נמצא בדבר הזה, זה צדקה וחסד. זה מה שהוא כל פעם רוצה להשיג. אז אם ככה אדם כזה, זה אדם עליון מאוד. מה השכר שלו? אומר שלמה המלך, ימצא חיים טוב, יפה. אז הוא מגלה, יש פה בעצם מקבל אוצר של חיים. וזה מובן, על פי דבר שהסברנו אותו כמה פעמים, שהחיים זה בעצם כמות או תוכן שהקדוש הוא נותן לאדם כדי שיוציא מהכוח, יוציא אל הפועל את אותו דבר גדול שהוא עסוק בו. אז אדם שקשור לדברים גדולים ואלוקים, אז הקדוש הוא נותן לו ככל את החומר של החיים, כמות החיים, כדי שהוא יוכל להגשים את הדברים האלו בפועל. אריכות חיים זה לא מתנה מהקדוש ברוך הוא סתם, כלומר נתתי לך בונוס, קח עוד כמה חיים. יש מטרה לחיים. החיים צריכים למלות איזה ייעוד, איזה תכלית מסוימת. אז אם אדם שלא קשור לתכלית, אז אין לו צורך בחיים. מה עושה איתם? סתם. אז יש חשבונות אלוקיים, יודע מה יצא מאדם הזה בהמשך, מה יכול לפעול, מה יכול להיות, ערך אפיים, הוא מחכה, אולי בסופו של דבר כן יהיה שייך אל היוד. אבל אדם שממלא את היוד, אדם שממלא את חייו, וכך הוא נותן לו עוד חומר שימשיך למלות. הוא עושה את העבודה טוב. אז היית אומר, נפה, אז החלק הראשון, ימצא חיים, ימצא, וזה לא שהוא מוצא את זה. זה לא חכתוך, הוא ממציא לו חיים. אז זה היה בסדר, אבל צדקה, חבוד גם. החלק הסוף של המצוק הגרמי, נמצא חיים, כבוד. כלומר, אם אדם בא ועוסק בצדקה וחסד, אז הוא מכבד את האנשים. הרי למה הוא עושה איתם צדקה וחסד? כי הוא מעריך אותם. כבוד זה בעצם להכיר את הנקודה האמיתית, נקודת הכובד של האדם, ואותה האדם מעריך. זה האדם שמכבד את בריאותיו. איך הוא אומר, אם אתה מכבד את בריאותיי, אתה גופו מכובד על הבריאות, ואני מכבד אותך. כי אתה מבין את הערך האמיתי של האדם, לכן אתה מכבד אותו. לא מדובר פה על חנף. מדובר על אדם שמכבד את הבריאות, מצד מה הוא מכבד אותם? מצד הנקודה האלוקית שיש בהם. מצד הנקודה טוב שיש בהם, אז הוא יודע לסכל פנימה, להביט פנימה ולהעריך נכון את האדם שעומד מולו. אז ציינתי את החיים, ציינתי את הכבוד, אבל נמצא צדקה? אשריך שאתה רודף כדי לתת צדקה. מחפש עניים להזון אותם. מה השכר? שגם לך יתנו צדקה.
רדיפה אחרי צדקה, זה לא צדקה.
מה כוונה רודף צדקה? מה זה רודף אחרי צדקה?
הוא לא תמיד עושה צדקה, אבל לפחות טוב על...
לא, הפוך. כי בדרך כלל הנורמלי זה שמגיע לך פה איזה אחד, אומר לך, בבקשה, יש לי פה, ואתה אומר כזה. טוב. רק רגע נבדוק איפה הארנק, אחרי שאתה מוציא את הארנק עושה כזה עם כזה חצי חיוך, חצי חרך, נותן לו את השקל שמצאת לנכון לתת לו. אבל רודף צדקה זה אומר זה כמו שאברהם חיפש את האורחים, חפש לעשות צדקה.
רגע, ואם הוא לא מוצא, זה לא היה רודף צדקה?
ודאי שכן.
נו, אז זהו, זה מה שהתכוונתי.
כן, אבל זה מראה ש...
רק במעשה או אפילו ב...
זה תכונת חיים, זה מגמה, זה ייעוד, הוא עסוק בזה, הוא מוסר את הנפש על זה כדי שהוא יוכל לעשות צדקה. תמיד הוא מחפש איך לעשות צדקה. הוא לא מחפש שיבוא אליו ואז הוא יעשה צדקה. הוא מחפש את הדרכים כדי שהצדקה הזאת תצא מהכוח אל הפועל. לכן הוא רודף צדקה וחסד. אצל אברהם זה היה טבוע, כל מציאות חייו היא כזאת שרצתה להיות עסוקה בדבר הזה. הוא היה עמודו של עולם. נראה את זה במפרשים, שככה שאברהם היה עמוד החסד. מאיר במזרח צדק. ונאמר, אברהם אבינו, הוא הופיע את הצדק בעולם. אבל השכר שלו זה שהוא יקבל צדקה? מה הביא אני? זה השכר של מי שבעצם רודף צדקה? שאני שיתנו לו צדקה. עכשיו, הצדקה. יכול להיות שזה צריך להיות על פי אותו עיקרון. אז ודאי, זה השאלה שכאילו בכל עובד מול המדרש. רודף צדקה, זה אברהם, כשלמה המלך מדבר באופן... כללי, נכון? זה ספר מוסר כללי. תדע לך מה צריך לרדוף. אבל המדרש אומר, על מי אני יכול לקרוא את הפסוק רודף צדקה? על אברהם אבינו. אם עליו נאמר במקום אחר, מי העיר ממזרח צדק, זה אומר שאברהם אבינו היה עמוד שהעמיד את העולם להופיע, לגלות בו, לשייך אותו לצדק האלוקי. עד שלא היה אברהם אבינו, לא היה צדק. זה היה מי שיצדק את הבריות. את הצדק אפשר להבין... בכמה מובנים. אפשר להבין שהצדק זה לעשות צדקה, לעשות צדק, משפט בין אדם לחברו. וזה הגמרא מספרת לנו איך היה משפט, איך היו המשפטים נעשים בסדום, ועל אותו תקן כנראה בכל העולם כולו היה, זה בעצם בית משפט שהיה. סדום הייתה עמוד התווך, כלומר איך מנהלים משפט. וזה מבינים איך הצדק, מי זה שעורר את הצדק? אברהם אבינו. היה עמוד הצדק, אז הוא בא, עכשיו אפשר גם להגיד גם שהוא בא ולהצדיק את הבריות, זה עכשיו מובן אחר, זה לא לעשות צדק, סדר בחיים, להופיע את הצדק בעולם, להופיע את האמת האלוקית בעולם, אלא להצדיק את הבריות זה לגלות בהם את נקודת טוב, נקודת הצדק, להגיד למה הם פעלו, למה עדיין אפשר להביט עליהם בצורה טובה, זה להצדיק, כשאתה מצדיק את בריותיו.
אפשר להגיד שזה בשביל מה שהרב אמר שזה לא זה?
הצדק שאמרתי מקודם זה לעשות צדק מצד החיים, כלומר להופיע בחיים את הצדק האלוקי.
אז למה אפשר להגיד את זה גם פה?
ודאי, לא, אני אומר באופן אולי שורשי זה שייך לאותו עניין, כי בראש שאתה מסתכל בעין כזאת טובה על האדם, ואתה מצדיק אותו, מה זה להיות צדיק? מצדיק אותו, אתה בעצם מגלה את נקודת הצדק שבו, את נקודת הטוב שבו, את נקודת הקודש שבו, את העניין האלוקי שבו. זה צריך עין מיוחדת, זה צריך מבט אחר, זה צריך גדלות כזאת שמסתכל על הצד הפנימי שבאדם ומצדיק את בריאותיו. וממילא אולי גם מפה נובע צדקה. אמרתי לכם שתמיד בעברית ההי היא באה להגיד שהדבר הוא לשון נקבה, אז השורש המקור תמיד הוא לשון זכר, צדק. זה איך הדבר במקורו, בשורשו, בשור שורש זה צדק. בהופעה שלו, איך זה מתגלה בעולם, זה נקרא צדקה. לכן צריך, לכן המצווה שאדם מצווה זה מצוות צדקה, לא מצוות צדק. כי צדקה זה בעצם לגלות את הצדק, להופיע אותו בתוך החיים, ושזה לא יישאר כאיזה אידיאל שיכול שעומד מנותק מהחיים, כזה תובנה עליונה, איזה דבר מופשט, נבדל. לא, זה מופיע בתוך החיים. צדקתך, צדק לעולם. מצדק הקדוש ברוך הוא, איך שזה אצלו, זה צדק. אבל איך זה מופיע פה? צדקתך. זה צדקה שלך. זה הפירוש המילולי, נכון? צדקתך, זה הצדק שלך. הצדקה שלך, זה יותר נכון. זה לא צדק. כי אם זה היה...
צדקך.
בדיוק, זה לא צדקך, אבל לא אומרים צדקך, אומרים צדקתך. זה הצדקה שלך. צדק לעולם. כי הצדקה שלך, מה שמתגלה ממך, היא שייכת לצדק. ואברהם אבינו, כדי לגלות הצדקה, למה הוא היה שייך? לצדק. אז מי העיר ממזרח צדק? מי הגיע ממזרח? זה אברהם אבינו שהגיע מהמזרח, מהרם נהריים. הוא הופיע את הצדק בעולם. כי כשהוא גילה את האמת, שהוא מגלה את התכלית ואת הייעוד של הבריאה, ונגלה עליו בעל הבירה ואמר לו, אני בעל הבירה, אז הוא בא ואמר, אני משייך עכשיו את כל העולם אל הצדק הזה. את כל העולם אל הזה שיופיע את המציאות של הצדק האלוקי. ודיברנו על זה בפרשת משפטים, מה הערך של המשפט הישראלי מול המשפט הגוי, והאיסור הגדול שיש לדון בפני ערכאות של גויים, שאפילו שהערכאות של גויים דנים את אותו משפט כמו המשפט העברי, יש איסור לדון לפניהם. כי גם למרות שהתוצאה כביכול המעשית היא אותה תוצאה, כי הגענו לאותו פסק, וזה נעשה מתוך אצל הגויים, וגם הדין היהודי היה פוסק את אותו דבר, יש איסור לדון לפניהם.
נכון, מקרים כאלה?
כן. כן. יש דברים שמתאים למוסר האנושי, לאדם שרצח ורוצים להרוג אותו, זה גם מתאים, זה גם מוסר אנושי, גם מוסר אלוקי. כלומר, זה גם משפט עברי וגם משפט גוי יכול להגיד דבר כזה.
זה בדקדוק, הם עושים בדיוק אותו עונש?
מה?
בדיוק אותו עונש היו עושים לו?
נו, לא יצא שאדם שרוצח חייב חנק, חייב סייף. חרב.
בסדר, אבל זה לא שצריך בית דין של להרוג היום, נכון?
לא, היום אין, היום אפשר להרוג. אני אומר, אבל מצד, אני אומר, אתה תראה
גדול,
אתה דוגמה, אבל בצד המשפטים, שחלק שיותר שייך, הצד המשפטים, הדיני המונות, יכול להיות שמגיעים אולי לאותה תוצאה. יכול להיות שגם המשפט הגוי יכול לומר אותו דבר, אבל יש איסור כמור. כלומר, גם אתה יודע מראש, שהתוצאה היא כמו התוצאה של המשפט
היום. נראה לי שהיא כבר יקמו הכל, לא ישור כלום. יקמו כבר הכל. לא ישור משהו אחד.
בסדר, אבל אני בא להביא, להסביר את העניין שלנו מאחורי זה. למה לא? הרי כאילו בעצם שהעיקרון זה לא התוצאה. כלומר, התוצאה היא לא הסדר של החיים. כי אם היה הסדר של החיים, לא. בתוצאה יש שינוי, בתוצאה יש משהו אחר. כי אם זה סדר של החיים, בזה אנחנו מעריכים גם את הגויים, על זה אתה מתפלל בשלומה של מלכות, שבלידי המלכות יש את רואו חיים בלאו. ודאי שהסדר של החיים, הם פועלים פה דברים בשביל זה, אבל זה לא מה שמופיע במשפט האלוקי. במשפט היהודי מה שמופיע זה הצדק האלוקי. כלומר, בוא נאמר, המשפט שקרה, גזל שקרה בין אדם לחברו, זה כדי יכול, איך היא תמצאי? כדי שיופיע המציאות האלוקית עכשיו במקרה הזה. עכשיו המציאות נהייתה יותר אלוקית בזה שהופיע המשפט האלוקי. אתה שוכן בשמיים ומשפטך עדי ארץ. אנחנו רואים את זה באמת ויציב. נכון? אתה שוכן במרומי עד, אבל הסידור שנייה אחת, אתה ראשון. כל פעם זה הכוונה שעומדת מולי, אבל נראה לי שזה הפשט. כלומר, זה מה שבא לבטא. אתה נמצא למעלה למעלה, ובכל זאת תתקדך מופיע פה בארץ. אז תתקדך צריך לראות את אותה האמת, אבל כאן זה יותר, נכון? רק שנייה, הנה. ברום עולם מושביך, ואז זה מראה לכאורה מה יש ניתוק. יש פה דבר שקיים, אין קשר לבריאה. עזב האלוקים את הארץ, לא. ומשפטיך וצדקתך, אני מדגיש שעד אף זה הארץ, אולי פה זה לא יותר מובן. לא משפטך וצדקך, כי צדק זה שורש, זה מקור. אלא וצדקתך, הצדקה שלך.
שמתגלה פה כאילו?
עד אף זה הארץ, עד אף זה הארץ, עד הקצוות. עד המצוות הכי הכי ארצית, שם זה מתגלה. ואז, לכן כשאתה הולך למשפט, אז את מה אתה מייקר? את שם עבודה זרה. יש פה סדר של החיים האנושיים, אין קשר למקור, אין קשר לבורא, לאלוקי של המציאות. אבל כשאתה פוסק את, את הפסק הזה על פי בית דין, על פי דעת תורה, על פי חוכמת השם, המציאות מופיעה, את מופיעה בצדקה. המציאות עוברת יותר אלוקית.
אז בעצם הרב, כל העניין של עורכי דין.
אל תהיה כוחי הדיינים. כתוב אל תהיה כוחי הדיינים.
אבל זה מדבר על זה?
אצל עורכי דין, למה עורכי דין? זה איך לשופטים. בית משפט, אין. לפי הדעת, אסור ללכת לבית, אני אומר, העובד הפשוט שהולכים לבית משפט עברי, בית משפט רגיל. יש אילוצים שזורקים אותנו לשם, כי היום הבית דין לא, אין לו את כל הסמכויות, ומה לכל דברים.
רגע, אבל המשנה במסכת אבות
שמות. אל תהיה כוחי הדיינים. לא קשור לזה, לא בגלל שזה, אל תהיה כוחי הדיינים, גם אם עורכי דיינים בית דין עברי. התפקיד של עורך דין הוא דבר שהוא לא, הוא לא, הוא לא אמיתי, הוא לא נכון, יש באיזה גריעותה.
אבל חוץ מזה, בגלל שזה לא דין תורה.
לא קשור, אבל אל תהיה כשופטי הדיינים. אל תהיה שופט. אל תלך למשפט, זה לא אל תהיה כעורכי הדיינים, זה אל תלך לדון לפני. זה לא קשור לזה. ההתנהגות של עורכי הדין זה התנהגות לא ראויה.
לא, אבל בלי קשר, אני מדבר על אלה שעושים משפט שהוא לא, הוא לא משפט של תורה.
אז זה קשור לעורכי דין, אני אסביר. אז לאדם אסור ללכת לפני בית דין שלא הולך לפי התורה. אז זה לא קשור אל תהיה עורכי הדיינים, עורכי הדיינים זה אל תהיה עם ההתנהגות הזאת כמו עורכי הדין. אבל אצל אברהם כתוב שהרודף צדקה, לכן המדרש לומד מהפסוק של שלמה המלך דווקא לאברהם, כי ביחס לאברהם שייך לקרוא שהיה רודף צדקה, יש עושה צדקה או נקרא לפניו, אז הוא בעצם אוהב צדקה, גם באוהב צדקה אפשר להגיד שזה, אבל הרודף זה די שהוא חפץ לגלות את הצדקה בעולם, הוא עסוק בזה, זה אמרנו שזה מלא אותו, זה הייעוד שלו, זה התכלית שלו, אז הוא רודף אחרי הצדקה כמו רוידף, ממש רודף צדקה, זה בעצם עסוק בזה כדי להשיג את המטרה הזאת. אז אחרי עכשיו המדרש צריך לענות, אז אם הוא מודד צדקה, אז השכר שלו יהיה שהוא מקבל צדקה? זה השכר שלו? כך אומר, נכון, תסתכלו עץ יוסף, הדעת דכתיב רודף צדקה וחסד, וכי משום שרודף צדקה ימצא צדקה? שיהיה אני ויותן לו צדקה? זה בעצם הכוונת שלמה המלך, זה השכר שיינתן לך? אומר לכן, לזה דרישלר, עודף דקה, זה אברהם.
זה לא הכל ועדיין הוא יקבל צדקה.
בדיוק, זה לא, לא, עכשיו הצביעו לנו מה צדקה שהוא קיבל, זה לא צדקה שהוא יעני. זה הצדקה שהשם בא ויגמול איתו. עודף דקה זה אברהם שנאמר, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה נכון נאמר על. שמה לאברהם אינו מתי? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בנה ולתוך הרב, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה הפסוק. למי זה נאמר? לאברהם, מתי זה נאמר? באיזה סיטואציה? באיזה סיטואציה? כל שבוע?
נשאר לו את זה.
על מה?
על הבן.
כל שבוע יש בחינה פרשת שבוע.
על זה ששרה צחקה. הנה.
מה, כתוב כי ידעתיו? איפה כתוב את הפסוק כי ידעתיו?
על סדום. והשם אמר, חסן עם אברהם אשר אני עושה.
ואברהם הוא יהיה אלוהי גדול, ונכון כל זה, נכון? אחרי זה כתוב כי ידעתי למען אשר יצווה את בנה בתוך רב, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ביחס למה? סדום. אז שם ביחס לסדום אפשר להבין את שתי הצדדים שאמרנו, גם להופעת הצדק בעולם וגם להצדיק את פריותיו. כל הוויכוח של הקדוש ברוך הוא של השם, של אברהם אבינו עם הקדוש ברוך הוא, היה להצדיק את הבריות. אז אתה יודע להצדיק, אז אני פונה אליך. הפנייה של הקדוש ברוך הוא לאברהם, כמו שאמרנו, כמו שקרה בחטא העגל, היא כאילו אומרת לאברהם, תגלה את העניין הזה. רבה, מה כך הוא צריך להתייעץ איתו בכלל? למה בעצם יש לו דין ודברים איתו? היא מגלה באברהם את התכונה הזאת, אני מגלה כי אני יודע מה תמון בך, אני יודע איזה כוח יש בך. אז אברהם אבינו מבין מזה שהקדוש ברוך הוא פונה אליו, שאת זה הוא צריך, כך הוא צריך להתנהג. אחרת למה הוא פונה אליי? ואז כל הדו שיח הזה מגלה את התכונה של אברהם. לכן שאני אומר, רודף צדקה, למה? ושמרו דרך השם, זה לעשות צדקה. אז למה זאת, עכשיו שואל אתכם, למה זאת הראייה לזה שאברהם אבינו רדף צדקה? בואו נביא פסוקים אחרים שרואים שאברהם אבינו הציג את הבריות, או עשה חסד עם אנשים.
50, 45.
כן, אז למה הפסוק שמביאים? זה הפסוק הזה שהוא, כי דעתיו למען אשר יצווה את בנה ובתוך אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה הפסוק הזה? יותחת יותת, זה זה? כן, נכון, חסר פה, כשאמרו, שימו דרך השם לעשות, כן, זה זה, לעשות דרך המשפט, נכון? למה זה הראייה לזה שאברהם אבינו היה רודף צדקה?
כי הוא התעקש הרבה, הוא ירד 50.
לא, אני שואל עוד פעם.
לעשות צדקה.
אבל מי עושה צדקה?
אברהם.
לא. מה הפסוק אומר? מי? מי זה ושמרו דרך השם לעשות דקה ומשפט? מי אלו? מי אלו?
אנשי חלק מזה?
אל תנחש, כתוב בפסוק, כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. אז מי זה ושמרו דרך השם לעשות דקה ומשפט? בניו וביתו, נכון? למה זה היה לאברהם? כי מי שרודף צדקה, אז הבנים והבנות שלו והבית שלו ירדוף צדקה, שימרו את הצדקה. כשזה אמיתי בך, זה טבוע בך, זה עובר פנימה. שלח אותו לכמה חוגים שאתה רוצה, שלח אותו, תדבר על זה בשולחן שבת, אבל אם אתה לא חדור בזה, זה לא עובר פנימה, זה לא מחונך. יש לנו סוגיה בחינוך? מי שרוצה ששמרו בניו וביתו צדקה ומשפט, זה שהוא יהיה רודף צדקה. מי שרוצה שבניו וביתו יהיו תלמידי חכמים, צריך שיהיה רודף תורה. מי שרוצה שבנה וביתו יהיו הלכו בדרך השם, צריך שהוא ירדוף דרך השם. זה סוד החינוך, אני חושב. אדם שזה לא טבוע בו, הוא יכול לתת דרשות על גבי דרשות, אבל אף אחד מהבנים שלו לא ישמור את זה. אולי ישמרו כי הם החליטו כן לעשות את זה, אבל זה לא מגיע ממנו. לכן זה ראייה, שאומר לנו למה זה ראייה. עכשיו את הראייה פיתחתי לתפיסה, אבל למה זה ראייה? כי בזה שבנה ביתו, וכך הוא מעיד עליו, כי דעתיו למען אשר יצווה את בנה ביתו ושמרו, ככה הם יהיו, למה? כי הוא כזה. זה סימן, זה סימן הדבר. זה שבנה ביתו ישמרו, זה צדקה ומשפט, כי הוא רודף צדקה. לכן זה ראייה, נכון? רודף צדקה זה אברהם שנאמר, ושאמרו דרך השם לעשות צדקה וחסד, עד כאן. וחסד, זה בא להסביר עכשיו את החסד של הפסוק ה... של משלי, בסדר? רודף צדקה זה אברהם. והחסד, כלומר, כל הפסוק עכשיו דור של אברהם, אבינו. והחסד, שגמל חסד לשרה. למה רק הוא גמל חסד? כולם באו לגמול חסד. כל אנשי בני חטא. אז את הכלומה אומר העץ יוסף. שגמל חסד לשרה, דכתיב, קבר אברהם את שרה, שהוא בכבודו ובעצמו נתעסק בכל צורכי קבורתה. אף על פי שכל אנשי העיר באו לגמול חסד לשרה, ומסתם היו לה קוברים אחרים, אפילו אחי להתעסק בכל צורכי קבורתה בכבודו ובעצמו, אף על פי שהיה זקן ונשיא.
הוא שם 60 ריבו
במעמד. זקן ונשיא, נשיא אתה, נשיא, כמו שכתוב בפסוק, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. זקן, או שהוא בא לציין את הצד של הקושי הפיזי שיש בדבר, אבל נראה לי שאתה צריך לציין את זה הפוך. אבל זקן זה צד זה שקנה חוכמה, יש לו מעמד, יש לו מצב שבעצם אדור פנים. מה אתה מתעסק? מה אתה מתעסק בדבר? כלומר, תדאג שהכל יתנהל בצורה כזאת, אבל אל תעשה את זה בפועל. לא. מי שהחסד נטוע בו, מי שהוא רודף צדקה וחסד, הוא עושה את זה בעצמו. לא נותן לאחרים. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את החמור. מה? יש לך עבדים שעשו את זה, מה אתה צריך לעשות את זה? מכאן שאברהם קלקל את השורה. ומה שעברנו בזכות ההקדמה הזאת שקדים בעקדת יצחק, בזה הוא הציל את עם ישראל. ממי? ממי הקדים? גם אחד שהקדים.
בלעם.
אמר לו כיוכו לבלעם, כבר קדמך אביהם שהשכים לעבודת הבורא. אז אברהם קלקל את השורה גם פה, האדם שלי בחסד, כיוון שאברהם הוא שייך אל החסד, הוא רודף את החסד, אז הוא לא נותן לאחרים, למרות שמצד המציאות זה נכון שאחרים יפעלו ויעשו את זה. הוא זקן, הוא נשיא, גם על צד של מבוגר. בן כמה אברהם אבינו כבר? אם שרה נפטרה, בת 127, בן כמה היה אברהם אבינו בזמן שהיא נפטרה? בזמן פשוט, נכון? באיזה גיל הוא ילד את יצחק?
מאה.
בן כמה? 137. אברהם אבינו בן 137 כששרה נפטרת. נו, זה לא פשוט לעשות עם העץ ולחפור וטהרה. כל צורך קבורתה זה הכל. מהטהרה עד הקבורה. לא, זה משהו שכן. מה זה לא? יא. ודאי שאחרים שיכולו לעשות את זה.
אנחנו יודעים שיש את המצווה של
של?
צריך לעשות את ה... כאילו יש מצוות ב...
שלעשות, שאדם יעשה את זה בכמה שהוא יכול, נכון? להשתתף בזה כמה שיותר, לכן נותנים לאנשים להשתתף בקבורה, להשתתף בזה, זה מעלה מאוד מאוד גבוה להיות, לקיים את המצווה, כי זה מצווה, כי זה חסד של אמת. אבל פה הריבות הזה שהוא בעצמו בא וטרח לעשות את זה, למרות שהיית אפשרות אחרת שאחרים יעשו את זה. ימצא חיים, אז מה השכר שלו? ימצא חיים הוא שני חיי אברהם, 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. על פי הפשעת זה גם מובן שהוא זכה לארכות ימים ושנים, 175 שנה. כמעט הכי הרבה. מי שזכה הכי הרבה זה יצחק אבינו שזכה ל-180. אבל הוא זכה ל-175 שנה, ולפי מה שהסברנו בתחילת השיעור, זה גם מוצא חיים, הכוונה שהחיים שלו, כולם היו מלאים, כמו שדורשים חז"ל, 100 שנה, 70 שנה ו-5 שנים, 100 שנה כבן 70, 70, 70 כבן 5, מה הדרשה? בלוחת. בלוחת. כלומר, מציאות מושלמת שלך, יש לה את זה, יש לה את זה, יש לי קצת קושייה, וצריך לברר את זה, ליד גיל מסוים הוא היה אברהם אבינו עובד עבודה זרה.
גיל 3.
כתוב שגיל 3 הוא התחיל. גיל 3 הוא התחיל להכיר את בורו, גיל 48 הגיע להכרה, מ-3 עד 48, זה עוד לא הכל היה חלק. גיל 48 התגלה עליו הבורא. אם, זה דרך של יישוב, אנחנו אומרים מה שאתה אומר, יכול להיות, גיל 3, כבר, כלומר,
בגיל 3... אני זרקתי, זה גיל 3, הוא כבר היה לו ברור.
על?
היה לו ברור.
טוב, דווקא יותר משמעות זה גיל 48, כי גיל 3 זה עדיין דעתו של ילד. עדיין דעה קטנה, 3 כמו 3 של רבקה, זה 3 כנראה יותר מפותח. אם הוא היה שמר על חנות בגיל 3, אז כנראה זה היה קצת יותר גדול. אבל אז יכול להיות שבאמת אומר, עוד לא היה בר עונשין. במיוחד שבני נוח, נגיד מדין, מהשמיים, אנשים רק בגיל 20, אז עוד יותר מאושר.
בגיל 20
אנשים? בוודאי, משמע בגיל 20. רק מגיל בית דין של מטה.
בגיל 20 חופשים?
כן, לא פטורים מהמצוות. כמו עד גיל 13.
כן. זה הגויים, לא?
כן. הגויים נשארו בגיל... לא, יהודי פטור.
עד גיל.
יהודי פטור.
אז הולך לאבא.
עד גיל 13 מבית דין מטה. ועד גיל 20 מבית דין של מעלה. אחרי לכן יכול להיות שאין חיוב קרת עד גיל 20. כי בעצם האנשים רק בגיל 20. אלא אם כן נאמר שבית דין של מעלה מנישים על פי בית דין של מטה. טוב, ראיתי זה משהו לגבי, למדנו מסכת מכות לגבי למה יש כתוב שאת המלאך הלקו ב-60 מלכות. ואצלנו המלכות זה כמה זה? 39. 39. אז הוא
מסבר... איזה
מלאך? בטטרון, ממתת. הוא גילה איזה משהו מסוים והיכו אותו ושיטין פולסה דנורה. ככה כתוב. אז מסביר שם בפירוש רבנו אשר, פירוש בעלי התוספות על התורה, אז הוא מביא שאנחנו, שאנחנו מתחייבים בגיל 13, אז העונש שלנו זה 3 פעמים 13, 39. אבל בית דין של מעלה, שהם אנשים מגיל 20, אז זה 3 פעמים כפול 20, לכן יקרו אותו ב-60 מלכויות של איש.
זה גם חיסרון שהם...
בדיוק, של 20.
יש את הריבית.
בדיוק. אז נמצא חיים, ושני חיי אברהם, מעט שנה ו-70 שנה ו-5 שנים, אז אני אומר פה שתי דברים. גם מצד אריכות ימים ושנים כפשט, שזכה לאריכות ימים ושנים, וגם מצד שני שימצא חיים, הכוונה שהוא מוצא בחיים שלו, אתה ממלא אותם בתוכן ובייעוד שלהם, כלומר החיים שלהם, החיים הם חיים. הם מגיעים עם כל מה שהם צריכים להיות. יכול כתוב על אברהם אבינו, על זה כתוב עליו, ואברהם אבינו, כתוב ש... כן, בא בימים. זה לא הפסוק הבא?
אברהם זה כן,
בא. אברהם זה כן, בא בימים? נכון, אז מה זה בא בימים?
סגולה לראש חודש.
ש?
אחרי ראש חודש, אחרי
ילד. שומע, נכון. שלוש פעמים ואחרי זה פסוק... אז מה זה בא... זה ממש מתחבר כל הזמן. שוב, אריכות ימים זה לא רק כמות. אנחנו תמיד זוכים לזה בגלל שהחיים שלך הם מגשימים את הייעוד שלהם, לכן אתה מקבל כביכול חומר כדי להמשיך את... כי אתה שייך לייעוד גדול. קח את הצבא. קח את החיים האלו. אז בא בימים, מה דורשים על זה על אברהם אבינו? מה זה בא בימים? בא עם כל הימים שלו. אין שום יום מיותר. כל יום הגיע לשלמות שלו. אז זוכר, אז ימצא חיים, מה כאן ימצא חיים? שהחיים שלו ימלאו את הייעוד שלו. זה דבר ש... זה לא שכר חיצוני. שוב, אנחנו תמיד לא עסוקים בזה שאדם עושה משהו, מקבל משהו חיצוני. אדם, כשפועל פעולה, השכר זה כאילו, הדבר שאתה פועל זה שייך אליך. אם אתה, החיים שלך, אתה רודף בהם צדקה, רודף חיים, רודף בעצם את המציאות של החיים, אז החיים מגיעים לייעוד שלהם, זה השכר שלך. אתה מוצא חיים, אתה מוצא את החיים שלך, מגיעים לייעוד שלהם.
תוצאה כאילו.
זה תוצאה שמוכחת. השכר בתורה זה לא שכר שהוא חיצוני לדבר. השכר הוא בעצם מהותי למה שאתה פועל. שכר מצווה? מצווה. יש דרך שלנו שכר מצווה, הכוונה שיקבל מצווה נוספת. קבל עוד מצוות ואז קבל שכר. לא, אבל פשוט מה שכר מצווה? המצווה שאתה עושה יהיה שכר שלך. יהיה מצווה עצמה, כי תוכן שיש במצווה, משהו מביא לאדם, משהו בונה באדם, משהו בעצם משלים את האדם, זה השכר שלך. לא משהו חיצוני שאתה מקבל. אז נמצא חיים, ושני חיי אברהם, מעט שנה, 20 שנה, 5 שנים. צדקה וכבוד, זה גם חלק מהשכר. אמר רבי שמואל בר יצחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אומנותי. העבודה שלי, מה העבודה של הקדוש ברוך הוא? גומל חסדים. אם תפסת את אומנותי, בוא תלבש את לבושי. מה לבושי של, מה הלבוש שלי? זה אברהם זקן בא בימים. פה הפרשים נכנסים לי קצת למושגים פנימיים, שהקדוש הוא בעצם מכונה עתיק יומין. בוודאי, נכון? אותה אור כסלמה. הבגד של הקדוש הוא זה אור. נמצאות של אור. אז הוא אומר לאברהם אבינו, אם תפסת את האומנות שלי, אומר המערזו, מה זה אומנות של הקדוש ברוך הוא? הצדקה והרחמים. העץ יוסף אומר, תפסת אומנותי להחזיק בעמוד החסד. ראינו את זה במדרש הקודם, אני חושב או שבוע שעבר או לפני שבועיים. שאברהם אבינו היה עמוד החסד, שזה מידת החסד, אומר לפני הקדוש ברוך הוא, שכשהופיע אברהם אבינו בעולם, לא הייתי צריכה יותר לעבוד. שאברהם אבינו הופיע את החסד בעולם, זה היה עמוד של החסד. יש את החסד, הדין והאמת. זה בעצם שלושת עמודי עולם לפי האבות. כל אחד בעצם תפס בבחינה איזה הנהגה, מידה אלוקית, וזה, ולזה היה מסור כל חייו. אז כיוון שאתה תפסת את אמנותי,
יש לזה קשר למשנה שהעולם עומד שלושה דברים.
לא, ציינתי את זה. מה שלושה דברים על עומד?
על העבודה ועל אמינו חסדים.
וזה מקביל לחסד דין ואמת. גם הרבה קודש, גם הפרשים על משנה מקבילים את זה. כל הפרשים כמעט מקבילים שזה בעצם שלושה עמודים שכל אחד קשור לאחד לשני. וגם ראיתי השבוע, ברות הקודש, גם הרב מזכיר את זה, את העמוד החסד, העמודים של העולם, שזה חסד, דין ואמת, וכנגדם תורה, גמילות חסדים, תורה, עבודה וגמילות חסדים. אז גם אתה, אם אתה תפסת את הגמילות חסד שלי, אז זה האומנות של הקדוש ברוך הוא. תלבש את הלבוש שלו. כלומר, למה זה קשור? למה אם אתה תפס את אמונותי, אז תלבש את הלבוש שלי? מה העניין של הלבוש? הלבוש של אדם זה בעצם מה שבעצם נותן לו את התפקיד. כלומר, יש הרבה תפקידים שהם ניכרים כלפי חוץ בגלל הלבוש של לבושים. אחד יגיד, אני רופא. תוכיח, כלומר, את התעודה, אבל יש לרופא לבוש. היום הכל, כולם רואים את הכל, חזרו לבגדי חול. אבל פעם כל אדם, כשאני חס את תפקיד, היום מלבישים אותו באצטלה, בלבוש, שמעיד עליו שזה התפקיד שלו.
זה גם פעם, כל היהודים נהגו שיש לבושים מסוימים, לא? כאילו ליהודי.
אז זה לבוש שמציין את היהודים ביחס לגוי. אבל כדי לציין תפקיד, אז היה אצטלה, היה גלימה, היה משהו מסוים שמסמן את הדבר. לבוש המלך, בוא נלך לבוש המלך. דבר שלבש בו המלך, אסור לך ללבוש. זה פוגע בכבודו של מלך. בסדר, היה רשם אחר שהיה לו עיניים קצת גדולות, אז אמר, יביאו לבוש של אבש בו המלך, נכון? הבין הרחשוורוש, הבנתי עכשיו מה אתה רואה. מה סך הכל משתמש בבגדים שלך? לא קרה, מה קרה? מי שמשתמש בלבושו של מלך, הוא כביכול רוצה לגנוב את המלכות.
ככה סתם עומד למרדכי.
לכן הוא העניש אותו, חשוורוש.
את המן.
נכון.
אבל מה עם מרדכי?
אז זה מראה ש... לא, כי מרדכי לא לקח את זה על עצמו, לא ביקש את זה על עצמו. המלך בא ו... כשהמלך עושה דבר כזה, אז זה מראה חשיבות, כמו שלקחו, כמו שלקחו, לא, בדיוק, דרך כלל, המקור, למי עד בתורה כתוב שהלבישו אותו בלבוש של מלך?
את
יוסף. יוסף, בדיוק אותה, במרכבת, אז זה כבר משנה למלך, אבל הבגדים עצמם זה כמו בגדי מלכות. אז הבגדי המלכות זה עוד שאתה שייך אל המלכות, שייך אל הדבר. אז אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אם אתה תפסת את אומנותי של גומל חסדים, כלומר אתה אומן, מה התפקיד שלך, מה המקצוע שלך? לגמול חסד? אז אתה יכול להיות לבוש בלבוש שלי. מה הלבוש שלי? ואברהם זקן בא בימים. אז פה הזקנה זה דבר חיובי. הוא התלבש בלבוש שקדוש ברוך הוא מופיע. זקן ויושב בישיבה. ככה כרך הוא התגלה בהר סיני, כשחבר הוא בא לגלות את התורה, שזה הדבר שהוא הייעוד של העולם, התכלית של העולם, באיזה פנים הוא נגלה? כזקן ויושב בישיבה. זה המציאות כביכול היותר, כאלה זה הלבוש היותר ניכר, יותר עיקרי של הקדוש ברוך הוא. ככה מסבירים פה מפרשים, אז בוא נראה את זה כאן. אני לא מבין, עתיק מבין הכוונה שבעצם הוא יותר ישן מהימים, קדמונו של עולם, זה בעצם הכוונה. העניין שקדום, איך זה מתבטא בזקנה? רואים שיש דבר חיובי בזקנה. כשלומדנו מסכת מכות, עסקנו בהלכה הזאת שאומרת שאוסרת ללקט שערה לבנה מתוך שערותיו.
שחורות שמה?
לא, ללקט שערה לבנה מתוך לבנה מתוך שערות. כן, מתוך שחורות. שוחה, למה? כי מה איסור בזה? זה איסור לא תלבש. כן, כל מיני שמייפה את עצמו. לא רוצה לראות את זה. כן, אז הוא מתייפה את עצמו, זה מעשה נשים.
שתי
לרים. מה זה? בשבת או בדיוק? בשבת, עכשיו, בשבת כדי לעבור לסוד תולה, צריך להיות שתי שערות. רק כדי שמשמעות למלאכה הזאת, הוא תולה שתיים. אבל אם הוא תולה לבנה, מתוך שחורות, מספיק אחת, כי זה חשוב. או שתי אנשים, יש לו. אולי. כלומר, יש לו סקילה, ויש לו איסור לב, איסור מלכות. מה הוא מקבל בפועל? סקילה. חמיר, חמיר מזה, אבל עובר שתי איסורים, כלומר, לעניין שוגג, שתי איסורים.
רגע, אם הוא סתם עכשיו רוצה סערה
מה... לא, סתם, זה אפילו לא שוגג, זה מתעסק. אחד שעושה ככה, זה מתעסק. בשבת זה בעיה.
לא, לא בשבת.
לא, עוד פעם, בשבת.
רגע, וגם לא לבנה משחורה. רגע, וזה כאן, טייק, רוצה סערה.
נו, מה, בסתם במחול?
סתם
במחול. האמת איסור, מה הבעיה? מה הבעיה בזה? כל שאתה לא מקובל, זה בסדר. קבלה כתוב לזהר מזה, לא לגעת בזקן. דבר כזה. עכשיו, אז שם כתוב הפסקים, מה קורה מצב הפוך? אני צעיר, אבל הוציא שחורה מבין לבנות. לכאורה, אבל זה לא כתוב, כי מה אתה עושה? אתה סתם עושה, אתה לא עושה שום דבר. מה אתה עושה? אני המכוער יותר.
מה אתה ביום רגיל?
יום רגיל, אני מדבר על איסור תלישה. איסור תלישה של שערות לבנות מבין חורות. ואם זה הפוך?
עדיין, דרך חשיבות, לא?
כן, בדיוק, שרוצה לראות זקן, כלומר אדם זקן, שהוא כבר זקן, אז הסרט השחורות מפריעות לו. איפה? הדרת פנים.
זה הסרט הפחות מהדרגה שלו שהוא עם סערות
שחורות. בדיוק, אז לכן הוא מוריד את הסרט השחורות, כדי שהוא יהיה לבן מוחלט. הלבן זה החסד. לכן הוא אומר, תקווי, מביאים פה במפרשים שזה הלבושו כתלג חיוור. מה זה תלג? תלג בארמית, תמיד מחלפים תף בשין. שלג. נכון? במעשה כלבנת הספיר. ככה, מה זה מה ש... והחזות האלוקים כלבנת הספיר, דבר לבן. ראו את הבחינה של החסד. לכן, גם אותו האיש, מה שמו וזכרו, כתוב נכון, הגמרא מספרת שהוציא לבנה, זקף לבנה והשתחווה לה. אנחנו לא פשוט כאן שזה מעשה עבודה זרה. אבל בספרים, גם הרב מסביר את זה, שהכוונה שהוא לקח לבנה אחת מתוך הבניין של בית ישראל, והפך אותה ליסוד של התורה שלו. וזה החסד. שכביכול הנצרות מתהדרת בחסד, היא נתן לך מכה, תיתן לו תהליכי השנייה, וכל עשיית החסד, הבלוף הגדול הזה של עשיית החסד, שיצר את הרצח העם הכי גדול שיש. אבל קחו לבנה, כשלוקחים לבנה אחת מתוך בניין, אז גם בסוף הלבנה הזאת לא מחזיקה ממד, כי יש פה שלושה עמודים שמחזיקים את העולם, וכשזה עמוד אחד לבדו, אז העולם לא יכול לעמוד. ולכן זה נפל. לכן בסוף זה גם החסד עצמו הוביל את ה... דבר הכי הכי אנטי של החסד.
של הנצרות בעצם?
כן, ודאי. בואו תראו את הליקוטים. אמרתי לכם למה זה קשור למדרש הבא, כי החידושי רד"ל אומר ששאלנו שאלה, השכר זה צדקה וכבוד, במה זה? אמרת פסוק, ואברהם זקן בימים, אבל לא אמרת איפה זה צדקה וכבוד. זה המדרש הבא, כך אומר חידושי רד"ל, שהמדרש הבא מסביר מה זה צדקה וכבוד. אבל תראו בליקוטים, אני חושב שיש פה דבר קצת יפה, רודף צדקה. אומר, זה אשת נחלים. בא לתקן בדי קושיית התלמוד. וכן משום שרודף צדקה, אם זה הצדקה, שיהיה אני ויותנו צדקה, וגם מהו הסמיכות, כבוד לצדקה. לזה מפרש, שימצא מהשם, שהשם יוסיף ימיו ויתנהג עמו בדרך צדקה. הנה הצדקה שיש. זה לא שאתה תהיה אני ויתנו לך צדקה, אלא מי יתנהג איתך בדרך הצדקה? כדורך יתנהג איתך בצורה כזאת. ועל ידי זה יתרבה כבודו בעולם, כמו שמסיים, בוא ולבוש לבושי. תבין איך הסמיכות של הדבר, ימצא, איך הפסוק אומר, חיים, צדקה וכבוד, אז מה צדקה? שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתך בדרך של צדקה ויצדיק אותך, ויגלה את הצדקה שלך, ואז מילא תהיה מכובד, הכבוד זה הלבוש שבעצם מלבישים את האדם. והעניין, לפי שהשם יתברך מתואר, אחד מתארי השם, בשם עתיק, ישן, קדמון, כלומר, מסביר את זה, הנצחי הבלתי משתנה, זה העניין של הקדמות. כי דבר שבעצם נברא, אז הוא נתון לשינוי, כי פעם הוא לא היה, ועכשיו הוא היה. אז כיוון שאחד לא שינוי, אז לכן הוא יכול להשתנות. אבל כדי שאתה רוצה לציין ביחס אליו, כפי שבריחו, שאין שינוי, אז הוא לא תחת הזמן, הוא לא נברא, הוא לא התחדש. הוא קיים תמיד. אז זה שאתה מתאר את גריחו כדבר שהוא קיים, אתה מתאר בו את המצב הנצחי. הוא לא משתנה. לכן יש שום שינוי ביחס אליו. אז העניין של עתיק יומין, יש פה ביור, אני חושב שזה מושג שמופיע הרבה בזוהר, העניין של עתיק. והעניין לפי שהשם יתברך מתואר בשם עתיק, כלומר הנצחי הבלתי משתנה. או, עכשיו, והאדם, תראו איך אפשר להיות אלוקיים כביכול. והאדם, אם הוא צדיק בארץ, דהיינו, מה זה צדיק בארץ? מופיע את הצדקה בחיים, שזה רודף צדקה, אז הזקנה מוסיף לו חוכמה וצדק. כלומר, אדם שחייב, כל מי שחייב הוא בעצם שייך אל הצדקה, רודף צדקה, רוצה להופיע בחיים שלו את הצדקה, החיים שלו בעצם שייכים למגמה, לייעוד עליון. אז גם כשהוא זקן, זה מוסיף לו חוכמה וצדק. למה? כי נפשו מתרוממת יותר מצד ביטול הטבות הגופניות. כי השם הגיע למצב של הזקנה, כל הצד הגופני בטל. ואז עכשיו השאלה, מה היה המטרה של החיים שלך? אם המטרה של החיים שלך זה היה הצדק, הצד הפנימי הרוחני של החיים, אז עכשיו שהגוף זז הצידה, שזה בעצם הייתה עיקר התמודדות של האדם, זה הטרדה העולמית והגופנית, אז במילא הוא עכשיו עוד יותר ישייך אל הצדק, עוד יותר ישייך אל הצד הרוחני, עוד יותר ישייך אל הקודש. לכן הצדיקים משביחים בזקנותם.
אבל מרן הרב אומר שצריך שהחול בעצם יתחבר לקודש. אז למה כאילו?
לא, זה אדם שמגיע למדרגה של קדושה, שגם את הצד הזה הוא אלה. אבל באופן טבעי, כשאדם זקן, הצד הגופני כבר לא קיים. כל הזמן שהוא היה בחול, לכן אומרים שעיקר התשובה של האדם, שיחזור בתשובה מתי? בזמן בחורותו, כשהוא בחור, כשיש עדיין את הכוחות האלו. כי אם אתה חוזר בתשובה שאתה זקן, על מה אתה מתגבר? אין לך שום התגברות. כבר לבד הם הלכו הכוחות הגופניים. אומרים, גם שם תחשוב, תחזור בתשובה. אף פעם לא מאוחר, רגע לפני מותו. אבל זו תשובה פחות נחשבת, כי זה פחות התמודדות.
אפשר אמור שהחוץ צריך להיות...
אבל זה סוגיה אחרת, לכן...
אבל שאני אבין רק, שהרב אמור שהחוץ צריך להיות נפרד מהקודש, זה רק בדרגה של קדושה כבר?
שהחול מה?
שהחוץ צריך להיות נפרד מהקודש.
זה לא הרב אומר, זה אתה אומר כל פעם, המבדיל בין קודש לחול. וכדי לא להרבב מה חול ומה קודש. אבל אתה רחבתי שאתה שואל על זה, שיש שלב כזה שאדם מקדש את החול. שגם החול יהיה בעצם, איך הוא מתקדש? הוא הופך להיות אמצעי, משרת אל הקדושה, הוא מופיע את הקדושה בעצמו. זה מדרגה מאוד גבוהה, שהחול עצמו כבר נהיה כולו קודש. משה רבינו כתוב, לא חטא עינו ולא נפלחו, כי כל הגוף שלו כבר לא הפריע לקדושה ולדבקות האלוקית. לכן כשהוא עלה, הוא עלה עם גופו, שום דבר כבר לא הפריע. הגוף שלו כבר, הוא לא אכל, הוא לא שתה הרבה ימים, מה זה? כלום. הגוף לא מפריע, הגוף כולו כבר כלי, אלא הדבקות האלוקית, הוא לא דבר שמפריע בעדינו.
אבל זה רק בדרגות הגבוהות, בדרגות שלנו.
צריכים ללחם.
החול כן צריך להיות.
ודאי, תמיד צריך להבדיל. מי שלא מבדיל, הוא מגיע לבלבולים, הוא מגיע להרס. צריך להבדיל בין קודש לחול. כל מוצא שבת, לפני שאתה מתחיל את חיי החול, אתה אומר, מבדיל בין קודש לחול. אל תחשוב שעכשיו שבת. עכשיו קיבלת מטען, קיבלת התרוממות רוחנית כזאת שנותן לך את הכוח להתעסק עם ימי החול ולהופיע בהם את חיי הקודש. אבל זה חול וזה קודש. אז עכשיו השאלה, כשאתה זקן, מה הזקנה, האם הזקנה היא שכר או לא? כלומר, אני אומר, אולי זה דבר שהוא קיים, לצערנו יש בתפיסה האנושית, הזקן הוא דבר שהוא מטרד. וגם אנשים שפעלו בחייהם הרבה מאוד מפחדים מהזקנה. כי הם מרגישים שאז הם לא יוכלו, אין מטרה לחיים שלהם. לא עלינו, רחמנא ליצלן, ולא עליכם, היו אנשים ש... סיימו את החיים שלהם, כי הבינו שהגיעו לאיזה שלב שהם לא יכולים לפעול את מה שהם פעלו. אז המאה רצות שהמציאות של החיים שלהם לא הייתה שייכת אל הטוב ואל הצדק ואל הקדושה, אז כשהם מזדקנים, בעצם מה העסיק אותם כל הזמן? זה הגוף. עכשיו אם הגוף עוזב אותם, יכול, כל המטרה של החיים עזבה אותם, דעתם מתאפשת עליהם. אז לכן אצל אברהם אבינו, בגלל שהוא רדף צדקה וחסד כל חייו, מה השכר שלו? זקן בו בימים, כי אז הזקנה בשבילו זה שכר. אצל עם הארץ עדיף שלא יהיה לו אריכות ימים שלי. מה תעשה בהם? אין שום חפץ. ימים אשר אין בהם חפץ, זה הזקן אומר. זה שאומר פה בדיוק. אז מישהו צדיק בארץ, מה קרה צדיק בארץ? שכל המציאות חייו בארץ הייתה כדי להיות שייך אל הצדק. אז שהוא מזדקן, נפשו מתרוממת, אז הזקנה מוסיף לו חוכמה וצדק, כי נפשו מתרוממת יותר מצד ביטול הטבות הגופניות. לא כן בעמי הארץ שאז דעתה מטורפת עליהם, כי כל מגמתם בחיים הייתה איפה? בטבות הגופניות. ולעת הזקנה יבטל כל אלה. אז מה חפץ שלו בארכות ימי שנים? לכן הצדיק בזקנתו מתהדר בלבוש השם. כלומר, מה זה לבוש השם? מסביר. שהזקנה אינו משנה אותו ממעמדו, הוא הטוב, וכל זה בדרך צחות והבן. אז הלבוש שהוא לובש בעצם זה עכשיו כל הזקנה הזאת, זה בעצם מראה שכל מה שהוא פעל במשך חייו עכשיו מלביש אותו, עוטף אותו, מופיע בו בצורה כזאת גלויה. הזקנה מראה מה התוכן של החיים שלך. כלומר, איפה בודקים את האדם? בזקנה שלו. שם רואים איך הוא נראה. אם שם דעתו מטורפת עליהם, סימן שכל מה שייך בחייו זה היה לצד החומרי. וזה בחינה הכי אמיתית. כלומר, אדם שיכול להיות שכלפי חוץ היה נראה בצורה אחרת, בזקנה שלו בודקים, הוא נבדק באמת מה הוא. ואדם שהוא שייך אל הצדיק ולקדושה ולתורה ולקודש, הזקנה מוסיפה טוב טעם. אז בואו בזמן שיש לנו, אני אתחיל את המדרש הבא, אבל זה בעצם זה הקשר. אנחנו בעצם ישר קושרים את זה לאברהם זקן בא בימים. המדרש פה מתעסק בלי קשר למטרה של לבחור אישה ליצחק. עצם המשפט, מה זה ואברהם זקן בא בימים? אומר המדרש. זה עניין עכשיו חדש. כלומר, המדרש מחולק לפרשיות וסימנים. אני חושב שיש פה פרשה חדשה. אז החידושי הרד"ל, רבי דוד לוריא, אומר שבעצם, מה שאמרנו עכשיו, סימן ת' וא', זה המשך אחד. כי שאלת רודף צדקה וכבוד, אצלך רודף צדקה, אימצא, חיים צדקה וכבוד, מה הוא מצא? אז אני אומר שהמדרש הסימן הבא מסביר את זה. ואברהם זקן בא בימים. כתוב במשלי, עטרת תפארת שיבה, בדרך צדקה תימצא. אם אתה רוצה למצוא בזקנה שלו, או למצוא אפילו זקנה, למצוא אנשים זקנים, איך אתה מוצא אותם? אם הם שומרים על הצדקה. עכשיו, בעקבות זה המדרש מביא סיפור מפורסם, אבל נראה את זה המקור פה במדרש. רבי מאיר, עזל לממלה. ממלה זה שם של מקום. ראה אותם, כולם שחורי ראש, כולם צעירים לנצח. למה צעירים לנצח? כי מתו בגיל צעיר, אף אחד לא היה זקן שם, אלה אולי זקנים. הפשט, לכל החוזים שכאן כולם שחורים, בגיל 100 כולם שם עדיין נראים צעירים, לא, כנראה שכולם היו רק בגיל 30, אני אומר 30 ומשהו, כולם מתחילות עם שרות לבנות, כמו, ככה כולם גיל יפים כאלו, כמו רבי יעקב, ככה גיל 30, 40, שחורי ראש, זה נשמע טוב, זה לא נשמע טוב, זה אסון, אמר להם, תאמרו משפחת בית אלי אתם. אולי כל הישוב פה משפחת בית אלי. למה? מה נאמר על בית אלי? וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. מרבית לא, אין הכוונה רוב. מרבית זה כמו הכוונה תרבית, לשון ריבוי, לשון שהדבר בעצם גדל. כל מי שיגדל וייצא מבית אלי, ימותו אנשים. לא יזכו לארכות ימים ושנים. אמרו לו, רבי, תתפלל עלינו. כולם פה מתים צעירים. אף אחד לא זוכה לזקנה. תפלל עלינו. אז מה אומר להם? תכנסו למשרד, פדיון נפש, אחרי זה, פדפי, לא, אני לא בבא, אתם רוצים להלכות ימים ושנים? יש פתרון לזה. אמר להם, לכו ותפלו בצדקה, ואתם זוכים לזקנה. מה טעמה? עטרת תפארת שיבה. אם אתם רוצים לזכור לעטרת תפארת שיבה, איך תעשו את זה? איכן היא מצויה עטרת תפארת שיבה? איך זוכים למצוא של להלכות ימים ושנים? בדרך צדקה תימצא. ממי אתה למד את זה? כלומר, ממי שלמה המלך למד שכדי לזכות לזקנה צריך צדקה, צריך להיות עסוקים בצדקה. ממי הוא למד את זה? ממי אתה למד? מאברהם אבינו, שכתוב בו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, זכה לזקנה, ואברהם זקן בא בימים.
אז מה זה צדקה הזאת פה? זה לא רק צדקה של...
קודם כל עציית צדקה, כוונה, לדאוג. כפשוטו, העניין של הצדקה הוא בעצם בזה שאתה עוזר לזולת כדי שהוא יוכל לחיות, כדי שהוא יוכל לקבל את החיים שלו בצורה נורמלית. הרי מה זה העניין של הצדקה? למה אתה עושה צדקה? כי אתה מצדיק את החיים שלו. אתה רואה בנקודה טובה ואתה עוזר לה להתקיים. אז אתה נותן לו קיום. לכן הצדקה זה לא כסף. צדקה זה תמיכה בזולת שהוא יוכל לחיות. הצדקה יותר טובה דווקא זה לא כסף.
טוב לבין שיניים לחלב.
הצדקה... מה?
טוב לבין שיניים לחלב.
נו, שמה לומדים זה? זה עניין של חיוך יותר מה שאתה לנו חלב.
זה לא
מצדקה,
לא?
זה האופן איך אתה עושה את זה. האופי של הדבר, בחיוך, אם אתה מצדקה בצורה של...
למה? אבל חלב זה כאילו מקבל את המשהו החומרי.
לא, אבל דשת, כתוב בגמרא מפורש, שכאשר התפלל רבי חנן בן דוסה ואשתו, העננים הגיעו מהצד שלה לפני הצד שלו. אז כמו אמרו, מה, היא יותר גדולה ממך? זאת אומרת, לא, שהיא מצויה בבית, והפת שלה מצויה לעני. כשאני מגיע, היא נותנת לו ישר את הפת, ישר את האוכל. כשאני מגיע אליי, נותן לו כסף. עם הכסף, עד שהוא לקנות אוכל, זה עדיין יותר מצער אותו. יותר מזה, יכול להיות שעד שהוא ימצא את ה... עם הכסף לקנות אוכל, הוא כבר ימות. אז ההצדקה היא בעצם קיום, הזולת, קיום החיים. מתוך מה? מתוך ההבנה והכרה בצדק שיש אצל אותו, אצל אותו אדם. וזה נובע ממה? מזה שאתה שייך אל הצדק האלוקי. אם אתה רודה, אמרנו, רואים פה, המדרש הזה חייב להיות בנוי על סימן הקודם. כי שוב, ושמרו דרך השם לעשות זכר ומשפט, על מה זה נאמר? על בניו וביתו של אברהם. מה זה קשור לאברהם אבינו? כי בגלל שהוא רודף צדקה, בגלל שהוא חדור בזה, איך רואים שהוא אדם חדור בזה? זה כי זה מתגלה בבית שלו. איך הדבר עובר עלה? איך הדבר מחונך עלה? כשזה טבוע בך, זה עובר לילדים. כשזה לא טבוע באדם, זה לא עובר עלה. ומתוך כך זוכים לחיים ארוכים. כי אם אדם עסוק בחייו לרדוף צדקה ולהיות שייך אל הצדק, אז הוא זוכה לחיים ארוכים, כי החיים הללו מלאים, ממולאים בצדקה, ממולאים בחסד. אז הוא נותן לך את האפשרות למלא את אותם יהודים. אז לכן שלמה המלך וחוכמתו לאמן מאברהם אבינו. אם אתם רוצים לזכות לזקנה ולסיבה, איפה אתם תמצאים את זה? בצדקה. גם ממלא צדקה תציל ממוות. אותו עניין, הצדקה שתציל ממוות. למה מציל המוות? כי נותנת חיים. היא מעריכה את החיים, כי כיוון שאתה מעריך את החיים, אתה יודע להצדיק את בריאותיי, אתה יודע להופיע את הצדקה בחיים, אתה יודע להופיע את הצדקה בעולם הזה, עשיית הצדק היא נותנת לך את החיים, לכן היא מצילה ממוות. זה רק הצדקה נאמר. אני רוצה שהמצווה אולי העיקרית שעסוקה בתוחלת של חיים, בהוספת החיים, זה מצוות הצדקה, ואת זה לומדים מאברהם אבינו, שהיה עמוד הצדק והחסד בעולם. עשיית הצדק זה לגלות את הצדק האלוקי בתורה ובמצוות, במעשים טובים, בהצדקת הבריות. בזה שאדם מציג את הבריאות, זה לראות את נקודת הצדק שיכולה לבוא ולהופיע בכל אדם ואדם, ובזה שהוא מרבה בזה, הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא את שפע של חיים, כדי שהצדק הזה יופיע. אז שנזכה בעזרת השם, שבזכות ההדרכה הזאת של המדרש, של להיות שייכים אל הצדקה, להרבות בתוכנו ובנו להיות רודפי צדקה וחסד, ומתוך כך נזכה גם לאריכות ימים ושנים, ולבוא עם כל הימים, לא עם חלק, לבוא עם כל הימים שהיו מלאים בייעוד שלהם. ומתוך נזכה שהשיעור הזה יהיו לנשמת מערת חמותי, דליה בת מרים, שבאמת כל חייה הייתה עסוקה באמת ברדפה, ברדיפה אחרי הצדקה והחסד, וזה דבר שמאוד זוכרים לה, שזה בעצם מה שמילא את חייה, היא לא זכתה לאריכות ימים ושנים, אבל ממילא שזה יתקיים בבניה ונכדיה בעזרת השם. תקועו שרבות ובאות.